לחזור לענייננו, מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי. מגזין הספרות היומי שלכם. החתול במגפיים, הדמות המפורסמת מהמעשייה העתיקה, הוא נוכל ארמומי, ממנף כל הזדמנות בלשון חלקה, ברמאות ובהתחזות, מתקדם ומקדמת בעליו לעמדות בחירות במשק. או לבית המלוכה. נשמע כמו יועץ תקשורת או יחצן טוב ממש, אבל יחצן זה לא יחצן, זה משהו...
לא, זה ממש מישהו פעיל.
של הדרגים הגבוהים. כן. כולנו מכירים את המעשייה הזאת, אבל לטובת מי ששכח, אני אספר שמסופר בעל תוכן אחד שהלך לעולמו, הוא הוריש לשלוש בניו את כל רכושו, שלושת בניו את כל רכושו, שהסתכם בתחנת, זה מה שהיה לו, לבחורצ'יק הזה, בתחנת קמח, חמור וחתול. הספר הזה נפתח במעשייה הזאת שתרגמה מצרפתית מור קדישזון. הנכסים האלה מחולקים בין שלושת הבנים. הבכור קיבל את תחנת הקמח, הבן השני את החמור, והצעיר ביותר את החתול, כלומר הוא נדפק לגמרי. זה מה שאתה מבין מההתחלה, כי מה יש לנו לעשות עם חתול, למען השם? איך מתפרנסים מחתול? והוא באמת נהיה מאוד עצוב מכל הפרשה הזאת, אבל תלוי כנראה איזה חתול נופל בחלקנו. החתול הזה שלנו מבטיח לאדונו כך: אל תתעצב אל לבך, אדוני. אם רק תיתן לי סק ותתקין לי מגפיים שבהם אוכל להסתובב ביערות, תראה שמנת חלקך אינה כה גרועה כפי שנדמה לך. ובאמת החתול הזה מצליח להביא את אדונו רחוק מאוד. נכסים, ממון, חתונה עם בת המלך, חתול חלומי. פרופסור יגאל שוורץ חקר את המעשייה הזאת, את התחושה שלו, שהיא נוגעת בשורשי החרדה האנושית האוניברסלית, העירה מאובדן הפנים, או העירה מאובדן העצמי, או האובדן האותנטי, ומה קורה כשהמסכה נדבקת לנו לפנים, שזה קורה לנו לפעמים, לחלק מאיתנו.
בהחלט.
הוא כותב על המשמעויות של המעשייה הזאת, החברתיות, המעמדיות, הפוליטיות. הוא גם טוען שההגדה הזאת ניבעה את המהפכה הצרפתית שפרצה 90 שנה לאחר פרסומה לראשונה. פרופסור יגאל שוורץ הוא ראש מכון הקשרים לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית באוניברסיטת בן גוריון. הוא גם עורך סדרות ציפורת עברית בהוצאות הספרים כנרת זמורה ופרדס. הוא גם ערך את הספר של הילה בלום שזכתה עכשיו בפרס הפיר.
נכון.
אבל הוא עורך הרבה גם ספרים אחרים. הספר הזה רואה אור בהוצאת מגנס. למה לחתול יש מגפיים? אני חייבת לומר שמדובר בספר מלבב ממש. שלום לפרופסור יגאל שוורץ.
שלום למאיה ויובל היקרים.
שלום.
תגיד יגאל, למה התעניינת כל כך דווקא בחתול במגפיים?
כי הוא הפחיד אותי. בראש ובראשונה, תראי, ככל שאתה מתקדם בעבודה שלך בחיים, אתה מרשה לתמך לעשות יותר דברים שאתה רוצה באמת. אני קצת מקורה, אז אל תתרשמו כל כך מהקול הסקסי שלי.
אוקיי.
זה באמת, כאילו, רוב הזמן אנחנו עושים דברים שאנחנו עושים בגלל שאנחנו רוצים להגיע ליעדים מסוימים. לא ברור למה מעבר לעניין הזה. אז גם באוניברסיטה זה ככה, כי אנשים כותבים דברים, כי הם צריכים לכתוב בתוך מסגרת של פרדיגמה יצירתית. אני לא אומר שכותבים דברים לא חשובים או לא טובים, אבל הם כותבים דברים שמצופים מהם. ולאט לאט, כשהם כבר לא צריכים ולא חייבים להפת שום דבר. אז חלק מהם, רק חלק, אולי אפילו חלק קטן מדי, עושה מה שבא לו.
וזה היה מה שבא לך, אבל למה הוא הפחיד אותך? למה הוא הפחיד אותך, חתול במגפיים?
חתול מדבר, זה מפחיד.
נכון?
לא יודע, אותי לא כזה מפחיד חתול מדבר.
על בחורה אמיצה, אנחנו מדברים פה שני גברים אכברים וחתולה אחת, זה לא כמובן.
אוקיי.
אל תתחיל איתי, רק כן תתחיל איתי.
למה הוא הפחיד אותך? מה משהו...
כי הוא פרוטאי. האמת היא שעשו איזה ערב לספר הזה, ובאמת כולם דיברו בחוכמה, אני חושב, על זה שהוא... זה מין תשובה למקהלה ההונגרית שכתבתי, או לא תשובה, או לכל המשך, וזה נכון.
כן. מקהלה ההונגרית, אני אגיד שזה ספר בעצם אוטוביוגרפי, במידה רבה שלך, שכתבת על המשפחה שלך, על הילדות שלך, על ההורים שלך.
המשפחה שלי הנחמדה,
כן.
אחד מהכללים הכי ידועים, היה שאתה אף פעם לא יודע בדיוק למה מישהו מולך מתכוון, ואיזה מסכה הוא לבש באותו רגע. והיית צריך להיות כל הזמן במצב של דריכות, כי אני יודע, היה יכול לבוא משהו חשבת שהוא ככה, אבל הוא בעצם אחרת. והפלבול הסמטי, סמיוטי הזה, אני לא יודע מה, הוא משהו שמחייב את הצד השני, שמי שעלול להיפגע לאיזה סוג של לוליינות סמיוטית. או לוליינות התנהגותית, וזה בדיוק מה שחתול הוא. הוא מתפקד הכי טוב במצבים שבהם אנשים אחרים מקפידים על הסדר, ושאין לו היגיון מעיקרו, הוא רק סדר, אין לו שכל, ובתוך הסדק, שבין הסדק לשכל, הוא עושה מה שבא לו. עכשיו, מצד אחד זה נורא ריתק אותי, כי גם אני רציתי להיות חתול, אולי אני קצת גם. ומצד שני, זה נורא הפחיד אותי, כי בשביל זה צריך להחליף כל הזמן מסכות, ולך תדע אם מתי המסכה תשאר לך לפנים, מתי תוכל להוריד אותה.
ולפעמים אתה צריך להוריד את המסכה, אבל אתה לא מצליח.
נכון.
זה גם קורה לחתול באיזשהו אופן. זה אחד החלקים הכי יפים לפייתי בספר, שאתה מדבר, אתה בעצם, הכותרת של הספר היא למה יש לו מגפיים, מדוע יש לו מגפיים בעצם, ואתה מגיע, אנחנו חיים כל הזמן בתחושה שהמגפיים זה מה שנותן לו את הכוח, אבל בעצם אתה מסביר שם ש...
זה הכבחילי שלו.
שזה גם הכבחילי שלו, בדיוק, כן.
כן, רוצים להישאר באותו אזור. כן, אתה צודק לגמרי, יובל, זה כאילו יש גבול לכל תעלול. עכשיו, הגבול שיש לכל תעלול זה שבמקרה של החתול הוא האנושי, במידה רבה. זאת אומרת, שהוא יכול להחליף מסכות, אבל הוא לא יכול בצורה ישותית, אונטולוגית, להתחלף. זה כבר משהו שמעבר לגבול של הישותי, שזה הענק. מה שצריך לומר, ומאיה לא אמרה, זה ש... זה שהסיפור הזה הוא סיפור שהוא סיפור עם ביסודו שאותו שרל פרול לקח וקיבע אותו והוסיף לו דברים וגרם ממנו דברים ובחלק ממה שהוסיף לו בעיניי בלי זה הסיפור לא שווה כלום פחות או יותר זה שהוא נגמר בסצנה שבה החתול בא לבית של ענק שיודע להפך לאיזה חיה שהוא רוצה ואז הוא אומר זה נראה אותך גדול נראה אותך קטן ואז הוא אומר לו נראה אותך עכבר ואוכל אותו אבל החתול לא שיער שהוא גם הוא ייכנס לחרדה בזמן שהוא יהיה עוד פעם בג'ונגל שבו יש חיה גדולה אריה ששייכת למחלקה שהוא בטן ואז הוא כמעט נופל בגלל המגפיים שלא מתאימות לאירוע לתוך הפשל הזה וזה קטע שאני חושב שאני יכול לזהות אותו בחיים שלי
זאת אומרת שיש לך איזה יתרונות אותנטיים לחתול יש יתרונות אותנטיים הוא יודע ללכת ולקפוץ על גגות והוא תמיד נופל על הרגליים שלו אבל בניסיון להיות אנושי הוא עטה על עצמו מגפיים ואז הוא הולך ועושה את כל הפלאים שלו אבל אז הוא חוזר לג'ונגל והוא נתקל במפלץ הזה שהופך לאריה המגפיים האלה בעצם נותנים ממנו את כוחו החייתי ודווקא בספוזיציה הזאת הוא לא מצליח להיפטר מהם זאת אומרת כל המסכות האלה, כל הדברים שאנחנו עושים כדי להסתדר בחיים ולמנף את עצמנו יכול להיות שיום אחד אנחנו נגיע למצב שנצטרך את האותנטי שלנו אבל כבר לא יהיה בנמצא
וואל, לא בפעם הראשונה מבריק זה בדיוק העניין
אז תגיד, אני רוצה להבין
יאי, הוא אפילו לא נבוך מה אני עושה איתו, כן מה
אני בסך הכל אמרתי את הדברים שלך אני לא חושב ש...
אני רוצה
זה אתה מבריק, אני גם מקבל גם לא, אבל זה נכון תשמע, זה נכון זה באמת אבל זה קורה לכולנו מה שקורה לחתול זה שהוא לא יכול לחיות בלי מגע בחשמל הוא כל כמה דקות צריך המטומטם הזה לבדוק אם הוא חי, ואם הוא יכול לסדר עוד מישהו, ואם הקסם שלו עובד. עכשיו, זה לא מישהו ש... זה, אין לו מה שיש לו נסיך, הנסיך בילט אין, הנסיך, סליחה, הנער הזה שופך להיות... זה, אבל הנסיך
בילט אין... היתום, השלישי.
כן, כן. הוא, בגלל שהוא השלישי, ובגלל שהוא יתום, בגלל שהוא קיבל זה, בגלל כל המסורת הזאת, הוא בילט אין, הוא מראש הוא כבר נסיך. אין לו, והוא צריך להאמין, ולהיות הוא. אתה יודע, אני רואה עכשיו סדרה איומה בטלוויזיה, מרלין, באמת, הרסו את הסיפור הכי אהוב עליי, אבל אני רואה את זה בכל זאת. וכל מה שהמלך צריך להיות, ארתור, הוא צריך להיות הוא. הוא טיפש, הוא לא מבין, לא זה, אבל הוא יודע לבחור במרלין. וזה בדיוק מה שקורה לסיפור, וזה קורה 100,000 סיפורים. כל מה שהוא יודע זה לבחור בחתול. זה הציל אותו. ולתת בו אמון.
אני רוצה לשאול אותך, יגאל, באיזה, אתה מדבר, אתה כותב שהוא בעצם ניבא את המהפכה הצרפתית, 90 שנה לפני שהיא קרתה. כלומר, יש פה קריאה חברתית, פוליטית שלך, של הטקסט הזה, אז אני רוצה שקצת תסביר את זה.
זה נורא, נראה לי נורא די פשוט, משום שמה שקרה, שהייתה לשרל פרול, אני יודע, זכות, ההזדמנות לחיות בתקופה של סוף תור הזהב של צרפת, עם הלואי לגרנד, כאילו המלך השמש, ורסאי, כל מה שאנחנו מכירים אפילו מהטיולים שלנו שם, והוא ידע, כמו שכל אחד מאיתנו יודע, סליחה, ככה נדמה לי, שיש איזה מהלך היסטורי די ברור, שאנשים מגיעים ממקום יחסית פשוט, לאט לאט הם קונים נכסים כלכליים, ואז הם לא מסתפקים בזה ורוצים נכסים סימפוליים, ואז הם נעשים מלא טעם אמנותי, ואז הם נעשים דקדנטים, ואז הם נופלים, ובא מישהו שמתחיל את המסור הזה בחדש. זה כל הזמן עובד ככה, לדעתי הצנועה. והוא זיהה שזה בדיוק השלב הזה של הריקבון, ושיבואו כוחות חדשים. ומה גם שלפניו עבדו שני מעמדות של הציבים משני סוגים, נובל רישים ורישים. בתור מי שהכיר את החצר מבפנים מבפנים, הוא ידע שהראה מול העיניים איך שהדבר הזה מתרחש. אני מוכרח להגיד לכם שתם ישראלי שחיה את הספר והזמינה אותו וככה, שתה עבודה נהדרת, מתכוונת לעשות איזה אירוע, אני מקווה שיקרה, שהיא ממחיזה את הסצנה שבה פרו סיפר את הסיפור, כמו הסצנה שפרו סיפר את הסיפור לפני המלך, אשתו וכל מיני אצילים ואצילות אחרים, ובעצם עמד מולם בשידר כמה שטרים בעת עונה אחת, ואתם צודקים, זה מקיאוולי.
זה נקודה חשובה, כי מה שאתה בעצם מגלה לנו בספר הזה, זה שהמעשייה הזאת, שנדמד לנו כמו איזה מעשיית ילדים, היא בעצם מעשה מאוד מאוד מורכב, שכל אחד יכול לקרוא אותו כרצונו, ללא קשר, זאת אומרת, עם הרבה קשר, אבל כל אחד יכול לקרוא אותו לפי העמדה החברתית, לפי המעמד שממנו הוא מגיע, ולגלות בה את הגיחוך ואת החוסר תועלת שיש במעמד האחר. בעצם כשהמעמד הזה שבו קוראים את המעשייה הזאת מול האצילים, מול המלך, מול החצר שלו, זה בעצם מעמד שבו כולם חושבים שהבדיחה היא על חשבון מישהו אחר.
נכון, אבל זה בדיוק כמו בציור, אתה זוכר את הציור ההוא שהסתובב בשנות, לא יודע, אתה נולדת, אני לא בטוח, שהסתובב בשנות ה-70 שם. תשמעו, זה שאני צוחק על גילך זה כאילו הדבר היחיד שנשאר לי לצחוק בעניין.
איזה ציור רגע בשנות ה-70, אני נולדתי.
היה כזה ציור של זקנה ונערה, שהיית יכול לראות או את זה או את זה.
כן, בטח, ברור, כן.
עכשיו, זה אנחנו.
לא, אבל השאלה אם פרו הוא ניסה להגיד להם משהו. האם הוא ניסה להגיד להם משהו בלי להגיד את זה, כי הוא לא רצה שירפו את ראשם?
אני חושב שכן, כי קראתי גם דברים אחרים שהוא כתב.
אוקיי.
כן, בדיוק.
הוא לא רצה שירפו את ראשם, הוא רצה להגיד להם, תקשיבו, הבחור הזה שהוא סתם איזה הבן של התוכן, שיש לו רק חתול, הוא יבוא יום אחד והחליף אתכם.
נכון.
אתם לא תשבו פה לנצח.
אבל מצד אחר הוא גם היה בעד הבחור הזה. ומצד... הוא היה יכול להגיד לבחור הזה, אני בעדך שתעשה את זה, אני רק לא יכול להגיד לך את זה בכל רם.
נכון.
ומצד שני הוא אמר לה, אני חושב, אני באמת חושב המעשייה הזאת שתפסה צורה מוגמרת תחת הידיים של פרו היא גאונית. אני באמת ממש חושב ככה. מה שנורא היה חשוב לי להראות, כי זה לא המקצוע שלי, כמו ששניכם יודעים, שהגיע הזמן שאנשים ישבו ויקרו מעשיות מקרוב.
באמת? זה מה שרצית לעשות? אני קראתי שכתבת שבעצם לא נעשה אף פעם מחקר מקיף על החתול במגפיים. איך זה יכול להיות?
יקירתי, אין אף מעשייה אחת שנותחה, כאלה אנדרסן, וכן, נותחה לפרטי פרטים במשך, לאורך ספר שלהם כמה עשרות עמודים. לא, תמיד חתכו אותם לפי חתכים, לקחו כמה מהם קורפוס שדיברו על הפמיניזם, על הפסקולוניאליזם, על זה, אבל לא חשבו שזו יצירה שרויה לעמוד בפני עצמה, ונתח אותה כמו שניתחו את, לא יודע מה, הסיבוב הבורג של אנדי ג'יימס.
כן.
לא.
שבעצם
כל מילה מפענה אחת לכמה וכמה כיוונים.
ואתה חושב שזה משהו שצריך לעשות? זאת אומרת, אתה גולש פה מהתחום שלך, אני מצטערת להגיד לך.
מי אמר שאני גולש
לתחום שלך? לתוך איזה תחומים אחרים, מה זה קשור אליך?
הם גולשים אליי. לא, שום דבר לא גולש. מה שאני עושה, אני קורא. אני קורא, ומה שיש לי זה יכולת פרשנית מסוימת, והכיף זה גם הידע התרבותי המצטבר. כי כמו שאת יודעת לפחות, אני דת ומיתולוגיה וסיפורי עם וסיפורי ילדים מעניינים אותי לא פחות ואולי יותר מאשר סיפור טבעית חדשה.
כן.
אני רוצה לשאול אותך, אבל האם אנחנו לא יכולים...
סליחה שלך יובל, יכול להיות בכלל, ורואי לאוזניים שככה שומעות, ש... שאם לא היה לספרות העולמית שם כל כך גרוע שאני התחלתי ללמוד באוניברסיטה, יכול להיות שהייתי עושה את זה.
אני רוצה לשאול אותך בהמשך של זה, אנחנו עוד מעט צריכים לסיים, אבל האם אי אפשר לקרוא את המס...
למה אתם צריכים לסיים, אלון?
כי השעה עוד מעט אחת, אין לנו ברירה, הם פשוט חותכים אותנו באכזריות.
לא, רוצה שנגיד פשוט מילה אחרת. שאלה אחרונה.
האם אי אפשר לקרוא מעשיות בצורה התמימה, נחמדה, שבה ישבנו וקראנו את זה, והיה מין חתול כזה חמוד שעשה טריקים, וכולם היו מרוצים בסוף, ובסוף אנחנו גדלים ומגלים שעמד שם איש מאוד מאוד חכם, שצחק עלינו, שצחק על השליטים שלנו, שזה עדיין מחזיק מעמד גם, הרי זה היה יכול להיות בקלות להיכתב עלינו ועל שכמותנו המעשייה הזאת. והאם
היא... לא, תכתבו עליך, יובל.
עליי לא, אבל שכמותי. האם אין פשוט דרך לקרוא את הדברים האלה בצורה נקייה?
אני לא מבין, תשמע. אני, יש לפעמים, מדי פעם אני מזכיר, כי זה מצווה בעיניי, את המורה שלי, גרש בשקט. הוא למד אצל אמרי שטייגר, המורה שלו בשוויץ, שתפקידו של החוקר הפרשן זה לתפוס למה הוא נתפס. העובדה היא שהמעשייה הזאת מלווה אותי עשרות שנים, יש עוד אחת עכשיו על הפרק, דרך אגב, שמלווה אותי באימה ובסקרנות, ואני לא יודע מה, פשוט עובדת אליי כמו אני לא יודע מה. ואני ניסיתי להבין למה, עכשיו אני יכול לקרוא את זה, גם ליהנות מהסיפור הזה, שהוא מדהים, הוא מצחיק גם. גם הקטע הזה של הגמגום של הנסיך שם, וה... זה ש... תשמע, אני לא קראתי את זה ככה, אבל באמת, הנסיך הזה מתנהג כמו נסיכה הרבה יותר כמו נסיך. וגם זה מצחיק. אפשר נורא ליהנות מהסיפור הזה, אבל אפשר גם לראות שהוא... יש בו את כל המטען, את כל החומר נפץ הזה, ואת אורגונות הסיפור שלו שהיא מרהיבה. למה לא גם וגם?
בהחלט גם וגם, הרבה יותר ממה שדיברנו נמצא בספר הזה, יש שם הרבה מאוד רבדים, ואתה מוכיח את כל הדברים שלך בדרכים מאוד מאוד יפות. פרופסור יגאל שוורץ, למה לחתול יש מגפיים? יצא עכשיו בהוצאת מגנס, מגלה לנו את כל מה שיש לדעת על החתול והמגפיים שלו.
כמעט.
תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.